הרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק השלישי מהלכות נדרים. בפרק זה מבאר הרמב״ם את ארבעת ההבדלים בין נדר לשבועת ביטוי, שהנדר חל על הנדר ואילו השבועה איננה חלה על השבועה, שהמדפיס בשבועות אין שבועתו חלה ואילו המדפיס בנדרים נדרו חל, שהשבועה חלה רק על דברי רשות ואילו הנדר חל אף על דברי מצווה, ושהשבועה חלה אף על דברים שאין בהם ממש כפעולות ואילו הנדרים חלים רק על חפצים שיש בהם ממש. פותח הרמב״ם בהלכה א', ארבעה דברים, דיינו הבדלים, יש בין נדרים לשבועת ביטוי, שהדבר היחיד הדומה לנדרים מבין ארבעת סוגי השבועות הוא שבועת ביטוי. דיין שייכות כלל בין נדרים לשבועת שווא, ושבועת הפיקדון ושבועת העדות הם שבועות שקר על משהו שכבר היה, וגם בשבועת ביטוי, כאשר הוא נשבע לשעבר שדבר מסוים קרה או לא קרה, אין זה שייך לנדרים כלל. אלא שבשבועת ביטוי יש אפשרות שישבע לעתיד, שיעשה דבר מסוים או שלא יעשינו, והיא דומה לנדר שבו האדם מתחייב לאסור על עצמו את הדברים המותרים, ומכל מקום ישנם ארבעה הבדלים ביניהם, ובהלכה זו הרמב״ם מונה את ההבדלים בקצרה, ובהמשך הפרק הוא מפרט ומבאר אותם. ההבדל הראשון הוא שבשבועת ביטוי אין שבועה חלה על שבועה, שאם כבר נשבע על דבר מסוים לאוסרו, ואחר כך נשבע שוב לאסור את אותו דבר, אין השבועה השנייה חלה. ואילו בנדרים יחול נדר על נדר. ההבדל השני, שהמדפיס בשבועה, כגון שנשבע שלא יאכל בשר זה וחזר ואמר והרי הפת הזו כבשר הזה, הרי הוא פטור על הפת, שהרי לא הוציא שבועה מפיו עליה, אלא התפיסה. ואילו המדפיס בנדרים, כגון שאמר הבשר הזה אסור עליי, וחזר ואמר הרי הפת הזאת כבשר הזה, חייב על הפת שאף הפת נאסרה עליו בנדר. הבדל שלישי, אין שבועת ביטוי חלה אלא על דברי הרשות, דברים שיש לו לאדם רשות לעשותם, אך אינה מצווה, דכאשר הוא נשבע לקיים את המצווה, אין שבועתו חלה. ואילו הנדרים חלות על דברי מצווה באותה מידה כדברי הרשות. וההבדל הרביעי, ששבועת ביטוי חלה על דבר שיש בו ממש ועל דבר שאין בו ממש. שבאם נשבע לדוגמה שלא ידבר עם חברו, הרי אסור לו לדבר עמו. אף שלא הכיל את השבועה על חפץ מסוים, אלא על פעולה. ואילו נדרים אינן חלין, אלא על דבר שיש בו ממש, שהוא יכול לאסור על עצמו את פירותיו של חברו. אך לא יכול לאסור על עצמו בנדר שלא לדבר עם חברו, משום שהנדר יכול לחול רק על חפצים שיש בהם ממש. ואתה מפרט ומבאר הרמב״ם את כל ארבעת ההבדלים. ותחילה להבדל הראשון שהשבועה איננה חלה על השבועה לעומת הנדר שיכול לחול על הנדר. מבאר הרמב״ם בהלכה ב' כיצד יחול נדר על נדר, האומר הרי עליי להביא קורבן, אם אכלתי, דיינו אם אני אוכל כיכר זו שלפניי, ואוסיף ואמר הרי עליי להביא קורבן אם אוכלנה לכיכר זו, ואכלה את הכיכר, הרי זה חייב להביא קורבן על כל אחת ואחת מהנדרים שנדר, דאף שכבר היה חייב בקורבן על אכילת כיכר זו משום הנדר הראשון, מכל מקום חל עליה גם הנדר השני, וכאשר הוא אכל אותה הוא חייב עוד קורבן משום הנדר השני. וכן כל כיוצא בזה, כגון שנדר פעמיים בנזיר, הרי הוא חייב למנות שתי נזירויות. אך כתב הרן שבאם אמר כיכר זו אסורה עליי בנדר, וחזר ואמר שוב כיכר זו אסורה עליי בנדר, לא חל נדרו השני משום שאין איסור חל על איסור. וטעם החילוק בין נדר לשבועה, שאין שבועה חלה על שבועה, אך הנדר חל על הנדר, שבנוגע לשבועה, כאשר הוא אסר על עצמו דבר מסוים בשבועה, הרי הוא כבר מושבע ועומד מהר סיני שלא לאכול את אותו דבר. ושוב אין השבועה השנייה חלה, משום שאין שבועת ביטוי חלה אלא על דברי הרשות שאם רצה עושה, ואם לא רצה אינו עושה, שנאמר להרע או להיטיב. אך כיכר זו שכבר נתחייב עליה בשבועה שלא לאכול אותה, שוב לא יחול עליו חיוב שבועה נוסף לגביה. ואילו בנוגע לנדרים, לומדים מהפסוק בפרשת נשוא, כי אפלי לנדור נדר נזיר להזיר להשם, מכך שכתוב נזיר להזיר, שנזירות חלה על נזירות וחייב בשתי נזירויות, ומכיוון שנאמר בפסוק לנדור נדר נזיר, אנו למדים שאף הנדר חל על הנדר. ואתה עובר הרמב״ם לחילוק השני בין נדר לבין שבועה, שהמדפיס בשבועה פטור, ואילו המדפיס בנדרים חייב. הלכה ג' כיצד המדפיס בנדרים חייב, שמע חברו שנדר איסור בדבר מסוים, ואמר ואני כמותך בתוך כדי דיבור, כדי שאילת שלום של תלמיד לרב מהנדר של חברו, הרי זה השני שאמר כן אסור במה שנאסר בו חברו, אף שלא הוציא מפיו שהדבר אסור עליו, אלא רק אמר ואני כמותך. וכן אם שמע השלישי את זה השני שאמר ואני, ואמר גם השלישי ואני, אפילו אם היו 100 אנשים, וכל אחד מהן אומר ואני בתוך כדי דיבורו של חברו, הרי כולן אסורים, וצריך שידפיס בתוך כדי דיבור של חברו, כי רק אז משמע שהוא מדפיס בדיבורו של הראשון, שכשאומר ואני כמותך, כוונת הדברים הרי נינודר כמו שנדרת. הלכה ד' וכן הדין אם אומר הבשר הזה עליי אסור באכילה וחזר ואמר אפילו אחר כמה ימים והפת הזאת כבשר הזה הרי הפת נתפסה בנדר כמו הבשר וגם היא נאסרה עליו וכן אם חזר ואמר הוא דבש זה כפת הזאת ואחר כך חזר ואמר ויין זה כדבש זה אפילו אין 100 מאכלים שונים הרי כולן אסורים שאפשר להדפיס לא רק בחפץ הנדור עצמו אלא אף בחפץ שהודפס בחפץ הנדור והסיבה לכך שבמקרה זה הוא יכול להדפיס אף לאחר כמה ימים מנדרו הראשון בשונה מהמקרה המבואר בהלכה הקודמת שהוא חייב להדפיס בתוך כדי דיבור לנדרו של חברו ושבמקרה המבואר בהלכה זו הרי הבשר מונח לפניו ולפיכך כאשר הוא אומר הפת הזאת כבשר הזה הרי מוכח וניכר שהתכוון להדפיס את הפת באיסור הנדר אך כשאומר לחברו ואני כמותך, אין זה ברור למה הוא התכוון, דייתכן שרצה לומר אני כמוך לגבורה או לחוכמה, ולפיכך רק כאשר אמר ואני כמותך, בתוך כדי דיבור לנדרו של חברו, ברור ומוכח הדבר שהתכוון להדפיס בנדרו. הלכה ה, הרי שמת אביו או רבו היום, ונדר שיצום באותו היום שמת בו אביו או רבו, כי כן הדרך להצטער באותו יום, ולפיכך קיבל עליו בנדר לצום בו, ואכן צם באותו היום, ולאחר שנים אמר הרי יום זה, סתם יום רגיל מימות השנה. יהיה עליו כיום שמת בו אביו או רבו, הרי זה אסור לאכול בו באותו היום כלום, שרי תפיס יום זה ועשרו ביום האסור לו בנדר. וכאשר הוא אסר את היום שמת בו אביו או רבו עליו באכילה, נחשב הדבר שאסר עליו את המאכלים באותו היום, שהנדרים מכילים איסור על החפץ. ולפיכך כאשר הוא אמר יום זה עליי כיום שמת בו אביו או רבו, הוא יכול להדפיס בו את המאכלים שיהיו אסורים ביום הזה, כפי שהיו המאכלים אסורים ביום שמת בו אביו או רבו. וכן כל כיוצא באילו שהוא יכול להדפיס ולאסור בדברים שכבר אסורים עליו משום נדר. והטעם שאפשר להדפיס בנדרים ואי אפשר להדפיס בשבועות, הוא על פי מה שיכתוב הרמב״ם בהלכה זין, שהנשבע אוסר עצמו על דבר שנשבע עליו, והנודר אוסר הדבר הנדור על עצמו. דהיינו שהנדר הוא בחפצה, שכאשר הוא נודר לא לאכול תאנים, הרי התאנים הופכים להיות חפץ של איסור לגביו. ואילו השבועה היא על הגברה, שבאם הוא נשבע שלא לאכול תאנים, הרי אין התאנים נהיים חפץ של איסור, אלא שמוטל על הגברה, על האדם, איסור שלא לאכול את התאנים. ולפיכך אפשר להדפיס בנדרים, ומכיוון שהתאנים הפכו להיות חפץ של איסור, הוא יכול לאסור את הענבים באיסורם של התאנים. אך לא ניתן להדפיס בשבועה, ומכיוון שגוף התאנים לא הפכו להיות איסור, ורק שאסור לאדם לאכול תאנים, הרי אין כאן חפץ אסור שניתן להדפיס בו. ומה שלא ניתן להדפיס באיסור שיש על האדם משום השבועה, מבאר הקצות החושן על פי הרן שכאשר החפץ נאסר, הרי יש על החפץ שם התואר של איסור, כגון כשאסר על עצמו תאנים, הרי התאנים הם תאנים אסורות ולפיכך ניתן להדפיס בהם. אך כאשר האדם אסר על עצמו לאכול תאנים בשבועה, לא שייך לקרוא על האדם שם איסור ולומר שהוא איש הנאסר, ולפיכך לא ניתן להדפיס ענבים במה שנאסר על האדם לאכול תאנים. ואתה עובר הרמב״ם לחילוק השלישי בנדרים לשבועות, שהנדרים חלים על דברי מצווה כדברי הרשות, ואילו השבועות אינם חלות על דברי מצווה. הלכה וב, כיצד חלים הנדרים על דברי מצווה כדברי הרשות? האומר הרי המצה בלילי הפסח אסורה עליו, שבכוונתו לאסור את עצמו באכילת מצה בלילה הראשון של פסח, שבו יש מצווה וחובה לאכול מצה. והכוונה בלילי הפסח היא בלילה הראשון של פסח במשך כל השנים. וכן אם אמר הרי ישיבת הסוכה בחג הסוכות אסורה עליו, או שאמר הרי התפילין אסורות בנטילה עליו, שאסר על עצמו להניח תפילין, ובכל המקרים כוונתו בזמן שבו חובה להניח תפילין ולשבת בסוכה, וכאמור גם לאכול מצה, הרי לא אסורין עליו, משום שנדרו אוכל, ואם אכל מצה בלילה הראשון של פסח, או שישב בסוכה בסוכות, או שנטל תפילין, הרי זה לוקה, משום שעבר על הלב שלא יחל דברו, וכן כל כיוצא בזה שאסר על עצמו בנדר, דברים שהוא חייב בהם משום מצווה, הרי הנדר חל. ואין צריך לומר, כאשר הוא לא אסר עליו לאכול מצה בליל פסח, אלא במי שאמר, הרי עליי להביא קורבן, אם אוכל מצה בלילי הפסח, שחובה עליו לאכול את המצה, ונדרו חל, והוא חייב בקורבן לאחר שאכל את המצה. וכן כל כיוצא בזה, שכאשר הוא אמר שאם הוא יעשה דברים שהם מצווה, הוא מתחייב בקורבן וכדומה, הרי נדרו חל. מבאר הרמב״ם בהלכה זין, ומפני מה נדרים חלים על דברי מצווה, ושבועות אין חלות על דברי מצווה, שבאם הוא נשבע שלא לאכול מצה בלילה הראשון של פסח, או שלא להניח תפילין וכדומה, אין שבועתו חל הכלל. מפני שהנשבע אוסר את עצמו על דבר שנשבע עליו, שכאשר האדם נשבע שלא לאכול תאנים, הוא לא הפך את התאנים לחפץ של איסור, אלא הוא אסר על עצמו לאכול תאנים. ואילו הנודר אוסר את הדבר הנדור על עצמו, שכאשר הוא אמר הרי התאנים אסורות עליי, האיסור הוא לא עליו, אלא הפך את התאנים לחפץ של איסור לגביו. ונמצא הנשבע לבטל מצווה, כגון שנשבע שלא לאכול מצה בליל הפסח, אוסר עצמו שהוא מנסה להכיל עליו איסור בשבועה לאכול מצה בליל הפסח. והרי כבר הוא עצמו מושבע על כך מהר סיני לאכול את המצה בליל הפסח. ולפיכך אין שבועה חלה על שבועה, שאין שבועתו שלא לאכול את המצה חלה להפקיע ממנו את השבועה שהוא כבר מושבע ועומד מהר סיני לאכול את המצה בליל הפסח. ואילו האוסר דבר זה בנדר, הרי זה הדבר החפץ עצמו הוא שנאסר. דהיינו שהמצה הופכת להיות חפץ של איסור לגביו בליל הפסח, ולא האדם נאסר לאכול מצה, ואותו הדבר, המצה בלילי הפסח, אינו מושבע מהר סיני, שהקדוש ברוך הוא לא השביע את המצות, אלא את עם ישראל, לאכול מצה בלילה זה, ולפיכך חל הנדר על המצה, וכך גם בנוגע לשאר המצוות. ממשיך הרמב״ם בהלכה ח', כשאתה מתבונן בכתוב, תמצא שהדברים האמורים בכתובים, מרין כן כמו שקיבלו חכמים מפי השמועה, איש מפי איש ממשה רבינו, שאין השבועות חלות לבטל מצווה, ואילו הנדרים חלים על המצוות. שהרי אומר הכתוב בשבועת ביטוי בפרשת ויקרא, להרע או להיטיב, פסוק מדבר בדברי הרשות, כמו שביארנו בהלכות שבועות, שיוכל וישתה היום, דיינו להיטיב, או שיצום, דיינו להרע, שכל אילו דברי הרשות הם, וכיוצא בהן בדברי רשות, שהדבר תלוי בו. אך כאשר נשבע על דבר מצווה שהוא חייב בו, לא חל השבועתו כלל. ואילו בנדרים הוא אומר בפרשת מתות, ככל היוצא מפיו יעשה, ולא חילק הכתוב בין דברי מצווה לדברי הרשות. הרי לנו מתוך דברי התורה עצמה, שהשבועות חלות רק על דברי רשות, ואילו הנדרים חלים אף על דברי מצווה. הלכה תת, הנודר שיצום בשבת או ביום טוב, שמצווה לאכול ולשתות בהם, ואסור מהתורה להתענות בהם, הרי זה חייב לצום, משום שהנדרים חלים על דברי מצווה כמו שביארנו. וכן הנודר שיצום ביום ראשון או ביום שלישי במשך כל ימיו, ופגע בו יום זה, ראשון או שלישי, והרי הוא יום טוב, או ערב יום הכיפורים, שמצווה מהתורה לאכול בו, הרי זה חייב לצום. כאמור שהנדרים חלים על דברי מצווה. ואין צריך לומר שאם ראש חודש חל ביום ראשון או שלישי, שהאיסור לצום בראש חודש הוא רק מדרבנן, שהוא חייב לצום בו. אבל אם פגע בו ביום ראשון או שלישי חנוכה ופורים, הרי זה יידחה נדרו מפני הימים האלו שאסור לו לצום בהם. הועיל ואיסור הצום בהם אינו אלא מדברי סופרים, הרי אין צריכין חיזוק וידחה נדרו מפני גזרת חכמים. ואף שאין כוח ביד חכמים לעקור דבר מהתורה, אלא בשב ואל תעשה, כמו שאסרו לתקוע בשופר בראש השנה שחל בשבת ולא בקום ועשה. ואם כן, כאשר מדין תורה הוא אסור באכילה, משום שנדר שיתנה, איך יכולים חכמים לומר לו בחנוכה ופורים שיוכל? מבאר הכסף משנה שבמקום שיש טעם מיוחד לדבר, יכולים חכמים לעקור דברי תורה אף בקום ועשה. ולפיכך כאן שישנו חשש שיזלזלו בימים טובים דרבנן, אמרו חכמים שלא תחול עליו התענית ויוכל בהן. ואף שאיסור האכילה בראש חודש גמו מדרבנן, ומכל מקום חל התעניתו, מבאר הכסף משנה שלראש חודש ישנה אסמכתא בתורה, ולפיכך לא חששו שיזלזלו בו. ואתה עובר הרמב״ם להבדל הרביעי שבנדרים לשבועות, שאין הנדרים חלים אלא על דבר שיש בו ממש, ואילו השבועה חלה אף על דבר שאין בו ממש. הלכה י', כיצד אין הנדרים חלים אלא על דבר שיש בו ממש, האומר לחברו דיבורי עליך קורבן, דיינו שדיבורי עמך אסור עליך כקורבן, אין הנדר חל ולפיכך אינו אסור מלדבר עמו, מפני שהדיבור אין בו ממש, שהדיבור הוא פעולה ולא חפץ ממשי, וכן אם אמר לו דיבורי אסור עליך, אין זה כאומר פירותיי אסורין עליך, או פירותיי קורבן עליך, שפירותיו יהיו אסורין על חברו כקורבן, שהן הפירות אסורין עליו, שהרי הפירות הם חפץ, ולפיכך חל עליהם הנדר, מה שאין כן הדיבור שהוא פעולה, ואיננו חפץ ממשי, אין הנדר חל עליו. לפיכך, אומר לחברו קורבן שאיני מדבר עמך, שהדיבור עמך יהיה אסור כקורבן, או שאיני עושה עמך, שאני לא יעבוד עמך, או שאיני מהלך עמך יחד, או שאמר קורבן שאיני ישן, שאיני מדבר, שאיני מהלך, שהוא אוסר על עצמו את כל הדברים הללו כקורבן, או שאמר לאשתו קורבן שאיני משמשך, שאיני מקיים איתך יחסי אישות, הרי אין הנדר חל בכל אילו, והרי זה כאומר דיבורי והילוכי ועשייתי ושימושי קורבן, שכל אילו יהיו אסורים כקורבן, שאין נדרו חל משום שאין דברים שאין בהן ממש. כאמור שהנדר יכול לחול רק על חפצים שיש בהם ממש ולא על פעולות שאין בהם ממש. וטעם החילוק בין נדר לשבועה בזה שהשבועה חלה אף על דבר שאין בו ממש, ומשום החילוק שנתבאר בהלכה זין שהנדר חל על החפץ, ואילו השבועה היא חיוב החל על האדם. ולפיכך יכול האדם להתחייב בשבועה בנוגע לעשיית פעולות, לעשות אותם או שלא לעשות אותם, לדבר עם חברו או שלא לדבר עמו, שהרי החיוב הוא עליו. אך הנדרים חלים על החפץ שהוא אוסר על עצמו חפצים מסוימים, ולפיכך הנדר יכול לחול רק על חפצים שיש בהם ממש, כגון שאוסר על עצמו פירות מסוימים. אכן הוא יכול לחול על פעולות כדיבור או הליכה, משום שאין הם חפצים שיש בהם ממש. ממשיך הרמב״ם בהלכה י' א', אבל אומר יאסר פי לדיבורו, דיינו שהוא לא אוסר את פעולת הדיבור, אלא אוסר את פיו על עצמו לעניין דיבורו. וכן אם אמר יאסרו עלי ידי למעשיהן, שהוא לא אוסר את פעולת העבודה, אלא אוסר את ידיו על עצמו לעניין מעשיהם. וכן אם אמר שיאסרו רגלי להילוכן, שהוא אוסר את הרגליים לעניין זה שלא יוכל ללכת בהם. וכן אם אמר שיאסרו עיני לשנתן, הרי הנדר חל עליהן, שרי פיו, ידיו, רגליו ועיניו, הם חפצים שיש בהם ממש, ולפיכך הוא יכול להכיל את איסור הנדר עליהם, לעניין שיאסר לעשות בהם פעולות. לפיכך אומר לחברו קורבן פי מלדבר עמך, שכשם שהקורבן אסור כך אני אוסר את פי לעניין הדיבור איתך, או ידי מלעשות עמך, שידי יהיו אסורות לעניין לעבוד איתך, או רגלי מלהלך עמך יחד, הרי זה אסור בכל הדברים הללו, שהרי הוא אסר את דבריו שיש בהם ממש. וכן האומר הרי עליי להביא קורבן אם אדבר עם פלוני, או אם לא אדבר עמו, ועבר על דברו, הרי זה חייב בקורבן. וכן אם נדר הרי עליי להביא קורבן, אם דיברתי בעבר עם פלוני, או שנדר שעליו להביא קורבן אם לא דיברתי עמו, וכיוצא בהן בנדרים דומים, הרי הוא חייב בקורבן, ואף שבכל הדברים הללו הוא לא הכיל את דבריו על חפצים, שלא אסר את פיו, אלא בנוגע לפעולו דיבורו, מכל מקום הוא חייב להביא קורבן, משום שאין אילו נדרי איסר שאנו מבארים משפטיהם. שהרמב״ם בהלכות הללו מבאר את פרטי דיניהם, שאי אפשר להכיל אותם אלא על חפץ שיש בו ממש, אלא הרי הם נדרי הקדש, שהוא קיבל על עצמו להביא קורבן לבית המקדש, אלא שזהו בתנאי שידבר עם פלוני או שלא ידבר עמו, או שדיבר עם פלוני או שלא דיבר עמו. שאין זה משנה כלל שהדיבור אין בו ממש, משום שהדיבור הוא רק תנאי, והנדר עצמו הוא מה שמקבל עליו להביא קורבן לבית המקדש, והרי זה ככל אדם שמקבל על עצמו בנדר להביא קורבן לבית המקדש. הלכה י' ב', הנודר בדברים שאין בהם ממש ועשרן עליו, אף על פי שנתבהר בהלכות הקודמות שאין הנדר חל עליהם, מכל מקום, אין מורין לו שינהג בהן יותר גמור, אף אם הוא תלמיד חכם, הועיל ועשר את עצמו בהן, ובדרך כלל סתם אדם בדעתו שהנדר חל עליהן, שאם לא כן היה לו לשתוק, שאין אדם מוציא את דבריו לבטלה, לפיכך אף אם אומר שהוא ידע שאין הנדר חל, ולא התכוון לאסור על עצמו את הדברים, מכל מקום אין מתירין לו את הדבר ביתר גמור, אלא פותחין לו פתח ממקום אחר, שמוצאים איזושהי סיבה להתיר לו את נדרו, ומתירין לו נדרו על פי אותו פתח, אף על פי שלאמיתו של דבר לא נאסר כלל בנדר זה. והסיבה שהחמירו חכמים בכך היא כדי שלא ינהגו קלות ראש בנדרים, שלא כל האנשים יודעים להבדיל בפרטי דיני הנדרים, בין דבר שיש בו ממש לדבר שאין בו ממש, ואם יתירו להם את הנדר לגמרי בדבר שאין בו ממש, יבואו לחשוב שאין איסור הנדר חמור כל כך, ויבואו לזלזל בו אף כשנדר בדבר שיש בו ממש. ולפיכך מראים לאנשים כאילו הדבר אסור, ורק כשפותחים להם פתח ומתירים להם אותו. וכאן מסתיים הפרק השלישי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.